בשבועות האחרונים, כולנו שמענו בכותרות, חלה החרפה ביחסים בין הממשל האמריקני והנשיא טראמפ באופן אישי, לבין הרשות הפלסטינית והעומד בראשה, אבו מאזן, באופן אישי. זה בין היתר על רקע ההכרזה של טראמפ על ירושלים כבירת ישראל, שהייתה לצנינים בעיני ההנהגה הפלסטינית. על צעדי התגובה של הפלסטינים והמשמעויות שלהם, אנחנו רוצים לשוחח בדקות הקרובות עם דוקטור קובי מיכאל, חוקר בכיר במכון. שלום קובי.
שלום וברכה.
זכורים לנו מהעבר הקרוב והרחוק דברי ביקורת של ההנהגה הפלסטינית על הממשל האמריקני, על היותו מוטה או קשוב לישראל יותר מאשר לפלסטינים, אבל דברים חריפים כל כך מצד אבו מאזן, ובמיוחד התנערות פומבית מהתפקיד האמריקני בתהליך השלום, בזה עוד לא נתקלנו עד למשבר הנוכחי.
אכן, מכיוון שלא היה ממשל אמריקני כזה, ולא הייתה מדיניות אמריקנית כזו, במובן הזה יש כאן שינוי של כללי המשחק, והפלסטינים או ההנהגה הפלסטינית די מאוכזבת מן העובדה שהשתנו כאן כללי המשחק, שעד עכשיו, למיטב הבנתי, וכנראה גם למיטב הבנתה של ההנהגה הפלסטינית, ייצרו לפלסטינים יתרונות די משמעותיים, העמידו אותם בפוזיציה שהיא יותר נוחה מבחינה אסטרטגית מבחינה פוזיציה הישראלית, בוודאי כשמדובר בתקופת ממשלו של הנשיא אובמה. והנה קם ממשל חדש, יש נשיא חדש, ששינה את כללי המשחק, והשינוי הזה הוא שינוי שמעמיד את הפלסטינים בפוזיציה הרבה פחות נוחה. בעצם השינוי של הנשיא טראמפ, או המדיניות העכשווית של הנשיא טראמפ והממשל האמריקני, היא מדיניות שמוציאה את זכות הווטו מידי הפלסטינים. עד עכשיו, במידה רבה מאוד, לפלסטינים הייתה איזושהי זכות וטו. א', ביחס לעניין של כן להיכנס למסע ומתן ישיר עם ישראל, או לא להיכנס למסע ומתן ישיר עם ישראל, כשמ-2009 הם בוחרים שלא להיכנס למסע ומתן ישיר, ב', להעמיד שורה של תנאים לטובת חידושו של המסע ומתן הישיר, וג', איזושהי תחושה שהזמן פועל לטובתם, ושהם מצליחים לשחוק את הלגיטימציה של מדינת ישראל, לדחוק את מדינת ישראל לפינה בזירה הבינלאומית, ובעצם די להצליח בכל מה שקשור לאסטרטגיה המועדפת מבחינתם, שהיא אסטרטגיה של בינאום הסכסוך, ואומר לנסות ולהוביל את הקהילה הבינלאומית, לכפות פתרון שתוחלתו היא הקמת מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל, שלא דרך מסע ומתן עם ישראל. ומדוע זו אסטרטגיה עדיפה מבחינת הפלסטינים? מכיוון שבמתווה שכזה הם לא נדרשים לשלם את המחיר בעבור הקמת מדינה פלסטינית, שהיו צריכים לשלם לו היו צריכים לעשות את זה דרך מסע ומתן עם ישראל. כי ברור שבערוץ של מסע ומתן נדרשים לשלם מחירים, אבל אם זה לא בערוץ של מסע ומתן, אז הם מקבלים פחות או יותר את אותה תוצאה מבלי לשלם את המחירים. כל הדברים הללו בעצם השתנו עם הגעתו של טראמפ, ובוודאי עם ההכרזה של טראמפ לגבי ההכרה בירושלים כבירת ישראל, ובוודאי עם ההתייצבות החד משמעית של הממשל האמריקני לצד ישראל בעניין הזה. וזה די מערער את שיווי המשקל של ההנהגה הפלסטינית.
אז אחרי הדברים האלה, או חילופי הדברים האלה, מה יש בדעתה של צמרת אש"ף לעשות מול ישראל? זאת אומרת, האם מהלכים לעומתיים זה מה שאנחנו נראה בקרוב יותר מאשר בעבר, או דווקא ניסיון לגשר על פערים, למשל בפנייתו של אבאס להנהגה הרוסית, לפוטין באופן אישי בימים האחרונים, על מנת לחדש את התהליך המדיני וכן ללכת למסע ומתן, אולי בלי מעורבות אמריקנית?
אני לא בטוח שההנהגה הנוכחית, בוודאי אבו מאזן, באמת מעוניינת לחדש את המסע ומתן. א', היו להם הרבה מאוד שנים לעשות את זה, נתניהו בשלטון מ-2009. הם בחרו שלא לעשות את זה, והיו מספר הזדמנויות לחדש את המסע ומתן באופן ישיר ובאמצעות מתווכים, וזה לא קרה. אני חושב שהפוזיציה שבה נמצא אבו מאזן היום היא פוזיציה הרבה פחות נוחה מבחינתו לחידוש המסע ומתן עם ישראל. לאור מה שמתרחש בזירה הפלסטינית, המשך השחיקה בלגיטימציה שלו ושל ההנהגה הפלסטינית, ייאוש גובר ברחוב הפלסטיני, ובעצם הערכה של אבו מאזן את העמדה הישראלית ואת חוסר היכולת להגיע לאיזשהו הסכם שמתקרב להסכם שהוא היה רוצה לראות. ולכן אני לא מזהה אינטרס שלו לחדש את המסע ומתן, ומבחינתו דווקא השינוי במדיניות האמריקנית יכול להיות עץ די נוח לטפס עליו, ולתלות במדיניות האמריקנית או בהתנהלות של השחקן האמריקני את ההסבר לאי היכולת שלהם או אי הנכונות שלהם לחדש את המסע ומתן. ובעצם הפנייה שלו היא לא רק לרוסיה, הפנייה שלו היא גם לאיחוד האירופי, ראה ערך הופעתו בפני מועצת שרי החוץ של האיחוד האירופי, ופנייתו היא גם להודו, ראה ערך ביקור מודי ברמאללה אך בשבוע שעבר, ו קריאת אבו מאזן להודו להצטרף למסע ומתן, כמו שהוא פנה גם לסין ולנשיא סין במקרה הזה. ובעצם הוא מנסה ליצור כאן איזשהו מתווה שמזכיר מאוד את המסגרת או את המתווה של P5 פלוס 1 שהייתה במסגרת המסע ומתן עם איראן. אבל המתווה הזה הוא מתווה בלתי אפשרי, או הפורמט שהוא מציע או מייחל לו הוא פורמט בלתי אפשרי, ואני חושב שהוא יודע שהוא פורמט בלתי אפשרי. הוא מנסה להפוך את אמריקה בעצם למרכיב אחד בתוך הפורמט החדש המוצע הזה, מתוך כוונה לצמצם את השפעתה של ארצות הברית. אבל ברור לו, ונדמה לי שברור גם לכל השחקנים האחרים, שהפורמט הזה הוא פורמט בלתי אפשרי לחלוטין. לא יכול להיות מצב כזה שבו ישראל תסכים לנהל מסע ומתן עם הפלסטינים בתוך מתווה שכזה, ובוודאי שאין שום שחקן בזירה הבינלאומית של היום, כולל לא רוסיה, שיכול להיות גורם משפיע ומשמעותי יותר מאשר אמריקני, בוודאי כשזה כרוך בישראל. אין אף גורם אחר בזירה הבינלאומית, זולת ארצות הברית, שמסוגל להפעיל לחץ ולחלץ מישראל ויתורים חוץ מארצות הברית של אמריקה. ולכן, להערכתי, זה איזשהו מהלך סרק, כשברור להנהגה הפלסטינית לאבו מאזן שזה מהלך סרק, אבל זה נוח להם בעת הזו להיצמד למהלך הזה ולהראות כאילו נעשים כאן איזה שהם מאמצים מבחינת הפלסטינים לחדש את המסע ומתן באמצעות הפלטפורמה האלטרנטיבית הזו.
בוא נדבר קצת גם על מה שקורה בתוך הזירה הפלסטינית, וזה גם בהתייחס לאותו כינוס של אש"ף שבלט בו היעדרם של נציגי חמאס והג'יהאד האיסלאמי אפילו שהוזמנו. זה כמובן עורר את מורת רוחם של אבו מאזן ומקורביו. איך לדעתך הפיצול או המשך הפיצול, למרות המאמצים המצריים ואחרים קרב בין ההנהגות של רמאללה ועזה, משפיע על המהלכים של אבו מאזן ובכלל על העתיד הקרוב של הפלסטינים מבחינה פוליטית, מבחינה ביטחונית וכו'?
אני חושב שהפיצול בישות הפלסטינית הוא כל כך עמוק, וכל האירוע הזה של תהליך הפיוס הוא אירוע, הייתי אומר, מאוד מאוד לא משמעותי, במובן של התוחלת האמיתית שיש לו. אני אינני רואה סבירות גבוהה, אם בכלל, להצלחה של תהליך הפיוס. אנחנו רואים שהוא די תקוע. זה מין הסכם כזה, הסכם לא הסכם, שנחתם ב-12 באוקטובר בקהיר, בסיטואציה שבה יש מוטיבציה גבוהה לכאורה לכל השחקנים להביא להתקדמות בתהליך הזה, כל אחד מסיבותיו שלו, אבל אנחנו נמצאים היום 4 חודשים אחרי, ובעצם יש כאן אפילו נסיגה בתהליך הזה, הרבה מאוד אי הסכמות שנוספות לאי הסכמות הבסיסיות שהיו כבר שם ב-12 באוקטובר, ביחס למשל לעתידו של הכוח המזוין של חמאס, וביחס לעניין של בחירות חופשיות, גם לפרלמנט וגם לנשיאות, או מועדן של הבחירות החופשיות. נוסף על אי הסכמות הללו שהיו שם כבר בהתחלה, נוספות מחלוקות נוספות שלא באות על פתרונן. להערכתי יש כאן גם ירידה במפלס המוטיבציה המצרית, מתוך הבנה שהעסק הזה לא הולך לכיוונים שהם קיוו שילך אליו התהליך הזה, והם עסוקים כל כולם עכשיו בבעיה הקשה מאוד שיש להם בסיני, למול אולי הצינה, למול אייסיס סיני. ובעצם מה שעושים השחקנים עכשיו, קרי חמאס, הרשות הפלסטינית והמצרים, זה לנסות ולשמר את התהליך הזה בחיים. כשכל אחד מהם די מבין שזה הולך בעצם לשום מקום, אבל לכל אחד מהם יש אינטרס שהתהליך הזה יישאר עם הראש מעל המים. אבל הפיצול הוא פיצול עמוק, יש כאן סוג של משחק סכום אפס. צריך לדעתי להבין את הפיצול הזה בישות הפלסטינית כאיזשהו שיקוף של תמונת המציאות בהקשר האזורי הרחב יותר, בהקשר המזרח תיכוני הרחב יותר, כי זה לא רק סכסוך שבין חמאס לבין הפתח, זה בעצם סכסוך שבין המחנה של האסלאם הפוליטי שהחמאס הוא חלק ממנו, לבין המחנה שהוא המחנה הסוני הפרגמטי שמובל על ידי סעודיה וארצות הברית, שהרשות הפלסטינית היא חלק ממנו, במובנים רבים מאוד מדובר כאן במשחק סכום אפס. כשבנוסף לכך יש גם מעורבות של שחקנים חיצוניים כמו איראן, טורקיה, קטאר, כמובן גם מצרים וישראל שנמצאת ברקע, שמסבכים את התמונה הזאת עוד יותר ובעצם מקבעים מציאות של פיצול בין עזה לבין איוש, שהוא פיצול בין החמאס לבין הרשות הפלסטינית, שהוא פיצול בעצם בין המחנה של האסלאם הפוליטי לבין המחנה הסוני הפרגמטי, ואני לא רואה את הפיצול הזה כמשהו שמתאחה בקרוב.
עניין נוסף שעליו לדבר בסוף השיחה הזאת, הוא ספר חדש שפרסם המכון תחת הכותרת 6 ימים ו-50 שנה, שאתה היית שותף לעריכתו. הספר עוסק במלחמת ששת הימים והרלוונטיות שלה לימינו, או עד ימינו, איך המלחמה הזאת עיצבה את המדינה והחברה בישראל, לפי הניתוח המוצג בספר.
הספר הזה הוא בעצם תוצר של פרויקט מאוד ארוך ומורכב, שהיו שותפים לו הרבה מאוד אנשים, שהרימו תרומה מאוד מאוד חשובה. יש בספר הזה 27 פרקים, שמכונסים בעצם בשלושה שערים עיקריים. אנחנו ניסינו לבחון את המשמעויות וההשפעות של מלחמת ששת הימים, על החברה הישראלית, על הפוליטיקה הישראלית, בעצם בשלושה מימדים או בשלוש זוויות. האחד, במימד הצבאי, מה זה עשה לצהל, מה זה עשה ליכולות הצבאיות של ישראל, מה זה עשה לאתגרים הצבאיים שמושתים על ישראל בעקבות התוצאות של מלחמת ששת הימים. המימד החברתי, כל מה שקשור לחיבור שבין צבא לחברה, שבין צבא לפוליטיקה, והמימד השלישי הוא המימד שבעצם קשור לסוגיה, הייתי אומר, שהיא סוגיית ליבה, סוגיה ישראלית-פלסטינית. ובעצם אנחנו אספנו, למיטב הערכתי, את מיטב הכותבים, שניסו להעיר כל אחד מן הזווית שלו, מן הפרספקטיבה שלו, את המשמעויות וההשלכות של מלחמת ששת הימים על הנושא שבו הוא טיפל. ונדמה שמתגבשת איזושהי הסכמה מאוד מאוד רחבה בקרב הכותבים שמייצגים, כמו שאמרתי, באמת זוויות שונות ומגוון מאוד, מאוד עשיר של נושאים, שמלחמת ששת הימים הייתה אירוע מעצב בחייה של מדינת ישראל, בחייה של החברה הישראלית, בכל מה שקשור כמובן גם לצבא ולתהליכים שהוא עבר מאז, ושבעצם מדובר באירוע מתמשך. זה אירוע שעדיין לא הסתיים. ובמובנים רבים מאוד אנחנו חווים, אולי באופן מאוחר משהו, חווים גם היום את התוצאות של מלחמת ששת הימים, והתוצאות הללו הן תוצאות דרמטיות. ונראה לי שהספר מציף שורה של נושאים שאנחנו כחברה ישראלית, ובוודאי אנחנו כמכון מחקר, עוד לא התחלנו לדון בהם, וגם אם התחלנו לדון, אנחנו רחוקים מלמצות את הדיון בהם. ואני מקווה שהספר מניח כאן איזושהי תשתית, גם רעיונית, אבל גם מחקרית, לעתיד לבוא.
נסתפק בדברים האלה, והיתר כמובן, מי שמעוניין יכול למצוא בספר עצמו. תודה רבה, קובי.
בשמחה, תודה רבה.